שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום הוא יום שלישי, פעמיים כי טוב, באולפן אני, איתן אבריאל. מקנזי סקוט, אשתו לשעבר של מייסד אמזון, ג'ף בזוס, שהיא האדם ה-22 העשיר ביותר בעולם, עם הון בשווי של 60 מיליארד דולר, משכה אתמול הרבה מאוד תשומת לב באתר דמרקר, כאשר התברר שהיא התורמת המהירה בעולם, ושהיא מחוללת סוג של מהפכה בעולם הפילנתרופיה. מקנזי סקוט תרמה יותר מ-8 מיליארד דולר בשנה האחרונה, כנראה הסכום הגבוה ביותר מעולם לתקופה כה קצרה, והיא גם נותנת את הכסף בלי להכתיב מה יעשה בו ובלי לדרוש תוצאות ועמידה ביעדים. הסיפור הזה מעלה את השאלה מה קורה בישראל בתחום הפילנתרופיה, ולשם כך אנחנו נדבר עם גליה פייט, מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל אביב. 4 שנים לאחר שאינטל רכשה את מובילאיי, במה שהייתה אז עסקת האקזיט הגדולה מעולם עבור חברה ישראלית, אינטל הודיע כי תנפיק את מובילאיי בשנה הבאה ולמעשה תחזיר אותה לבורסה. לפי הערכות, מובילאיי עשויה לקבל שווי שוק של כ-50 מיליארד דולר, מה שיהפוך אותה בוודאות לחברה הישראלית בעלת ערך השוק הגבוה ביותר, וגם היזם והמנכ״ל, אמנון שעשוע, יישאר בתפקידו. מדוע אינטל עושה את זה? כתב ההייטק, עומרי זרחוביץ', יביא את הסיפור. חברות הביטוח הרוויחו ערימות של כסף בתשעת החודשים הראשונים של 2021, אבל כאשר מנטרלים מכך את רווחי ניירות הערך בשוק ההון, מגלים שהם דווקא סברו הפסדים כבדים בתחום ביטוח הרכב. בחברות הביטוח מדברים על תאונות וגנבות, אבל מה שחשוב הוא שלמרות הרווחים הגדולים בכלל הפעילות שלהם, הם מתכננים להעלות את מחירי ביטוח הרכב, וכבר בקרוב. אנחנו נדבר על זה עם כתב שוק ההון והביטוח, אסא ששון. יאללה, מתחילים. שלום לגליה פייט.
שלום איתן, צהריים טובים.
תודה, גם לך. מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה בפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לדבר איתך על פילנתרופיה, ובעיקר על פילנתרופיה נשית, והרקע לדבר הזה הוא סיפור שפרסמנו אתמול, והולך מאוד חזק באתר שלנו ביומיים האחרונים, על מקנזי בזוס. למעשה זה השם הקודם שלה לפני שהתגרשה מג'ף בזוס, המייסד של אמזון. השם שלה והשם היחידי שצריך בעצם לכנות אותה עכשיו הוא מקנזי סקוט, שהיא הפכה לתורמת, אנחנו קראנו לזה הכי מהירה במערב, אבל המשמעות היא שהיא תרמה הכי הרבה כסף השנה בתקופה כל כך קצרה של 12 חודשים, ושהיא גם עושה את זה בסגנון אחר משלה, מנקודת מוצא אחרת מאשר רוב המיליארדרים שתורמים בארצות הברית ובעולם. אבל לפני שאנחנו מדברים על מקנזי, אני רוצה לשאול אותך כמה מילים, אחר שאת חוקרת את הנושא, על הפילנתרופיה פה בישראל. אנחנו בכלל תורמים משהו, או שזה משהו די קטן במונחים של ארצות הברית, גם בתקנון של גודל המדינה כמובן?
אני מודה לך על השאלה, איתן. אני חושבת שיש לנו הרבה נדיבות ישראלית. היא נראית אחרת מהאופני התרומה שמקובלים בארצות הברית. אולי כמה מילים, מקנזי סקוט מרימה לנו להנחתה לדבר על תרומת הפילנתרופיה בישראל, תמונת הפילנתרופיה בישראל. יש 20,000 ארגונים חברתיים פעילים בישראל, אפשר למצוא מידע עליהם באתר הגיידסטאר, תודות לרשות התאגידים. סך ההכנסות שלהם מתרומות מגיע ל-20 מיליארד שקל בשנה.
אוקיי, ואיך זה מול ארצות הברית, אם מתקננים את זה שאנחנו 10 מיליון נפשות ושם...
בארצות הברית סך ההכנסות של הארגונים החברתיים, שיש שם למעלה מ-150,000 ארגונים חברתיים, מגיע ל-450 מיליארד דולר בשנה. זה בסדרי גודל אחרים. אבל ארצות הברית היא שונה מכל מדינות העולם באתוס הפילנתרופי שלה, וזה לא השוואה הנכונה. אנחנו הרבה יותר דומים ומבילים כשמשווים אותנו לתמונה האירופית. אבל צריך להגיד, 20 מיליארד שקל זה לא מעט כסף, במיוחד למשל אם משווים את זה לתקציב הגמיש בתקציב המדינה, כן? כשאפשר לחלק אותה באופן גס למשהו בין 10 או 11 מיליארד שקלים שבכלל מגיעים לארגונים החברתיים מחול, בעיקר מהקהילות היהודיות אבל לא רק, בין 6-7 מיליארד שקלים שמגיעים מיחידים וחברות בישראל, ועוד 3-4 מיליארד שקלים שמגיעים מקרנות פילנטרופיות פעילות בישראל.
אז אם אני חותך את מה שאמרת, ואני לוקח רק את המקטע של אנשים, אנשים פרטיים, לא עכשיו תאגידים שאולי במקרים רבים רוב המניות וההון בעצם נמצא בידי הציבור, ויש רק בעל שליטה דרך מיעוט של מניות, ולא אנשים מחול, כמה בעצם ישראלים בודדים מתוך ההוגה הזאת של ה-20 מיליארד דולר תורמים?
אנחנו מדברים על בין 4-5 מיליארד שקלים בשנה.
שקלים, כן.
שנניח התרומות הגדולות מביניהם, זאת אומרת, הבעלי המחזיקי ההון או העשירים בישראל תורמים בסביבות 1.5-2 מיליארד
בשנה. אז זה כבר פחות מרשים אולי.
תראה, זה מאוד משמעותי לארגונים החברתיים בישראל. בסוף זה הכסף שמייצר את האפשרות לפעול בגמישות, לייצר פתרונות חדשים לבעיות מורכבות, אפילו להיכשל. זה כסף שאפשר להיכשל עליו, מותר להיכשל עליו. ולכן הוא סופר משמעותי לחברה האזרחית בישראל ולמרקם החברתי בישראל. צריך להגיד שיש הרבה ארגוני חינוך, הרבה ארגוני בריאות, הרבה ארגוני רווחה שנסמכים על כספים ציבוריים. אנחנו יודעים שהממשלות בישראל בעצם הפריטו את השירותים החברתיים, ובמידה רבה משלמות עליהם ומנצנות בידי ארגונים חברתיים. זאת המורכבות הישראלית.
תגידי לי, עד כמה תורמים ישראלים שהם עשירים ידועים בקהילה, לא רוצה לקרוא להם דווקא טייקונים, אבל באמת בעלי הון שכולם מכירים, והם תורמים כמה שהם תורמים, עד כמה הם עושים את זה באיזשהו מקום בשביל איכשהו למרק את המוניטין שלהם, מול התחושה שאולי בחלק מהחברות שהם מחזיקים, הם מזיקים לסביבה, אולי לא משלמים מיסים בצורה אופטימלית ומלאה, איפה נמצא, נקרא לזה, הנרטיב הזה במוטיבציה של אנשים לתרום? זאת אומרת, נתקלנו בעבר בתורמים שרצו לתרום אצטדיונים, ורצו לתרום אולי למוזיאון, ובמקביל התווכחו מאוד על נושא של מיסוי ועל נושא של עסקים מול המדינה.
תראה, זו ביקורת מקובלת בכל העולם. אני יכולה להגיד לך לתורמים הישראלים שהם מונעים באמת מאיזה רצון להיות שותפים לעשייה חברתית חיובית בישראל, מרצון להשפיע. הם רואים את הפערים, הם רואים את הקשיים, אנחנו חברה מאוד ממוגזרת, כן? וכל העשייה החברתית שלהם מונעת מהתחושה והרצון לעשות יותר טוב. בכלל, נתינה, פילנטרופיה, תרומה, היא קודם כל מונעת מאיזשהו רגש פנימי, שאדם נותן תורם למשהו שהוא מתחבר אליו. מתחברת אליו, כן? לתחומים שנוגעים בחיי היומיום של האנשים. גם מיליונרים ומיליארדרים הם בני אדם, והם מונעים מאותם רגשות. הם נותנים לאנשים עם מוגבלויות כי יש להם מישהו במשפחה, כן? שסובל ממוגבלות כזו או אחרת. הם נותנים לקשישים כי יש להם קשישים במשפחה. הם נותנים לסוגיות מגדריות כי יש להם נשים במשפחה.
כן, זאת אומרת, אתם מתחברים לזה רגשית הרבה פעמים דרך איזה סיפור פרטי שלהם. אני רוצה לשאול אותך, בשנה האחרונה יש לא מעט מתעשרים חדשים מתחום ההייטק, שהם בפרופיל שונה אולי מהמשפחות העשירות, הוותיקות יותר של המדינה, פתאום שורה די ארוכה של אנשים, 35, 45 לפעמים, מגיע להם פתאום כמה עשרות מיליוני דולרים. הם כבר נכנסים למעגל הפילנטרופיה, או שזה מוקדם, והם קודם כל בכלל צריכים לעכל את הבוננזה שנפלה עליהם?
אז התשובה כמובן לגוף השאלה, וזה טבעי שאדם שנוחת עליו סכום כל כך גדול של כסף, צריך לארגן מחדש את כל החיים שלו, לא רק את האספקט הזה של התרומה. וזה אנשים שרגע קודם תרמו בדלת, כן, לאותם תלמידים שבאים לאסוף במבצעים בדלת, והיום פתאום צריכים לחשב מסלול מחדש, mind you, על איך להיות יותר מעורבים בעשייה החברתית בישראל. אין לנו חינוך לפילנטרופיה בישראל. אין לנו את הממד הזה במערכת החינוך, ולכן ארגוני התשתית שעוסקים בפיתוח פילנטרופיה וחברה אזרחית בישראל עסוקים למעשה באפשרות לתת למתעשרים החדשים, כמו שקראת עליהם, את הכלים לאיך בכלל לחשוב על איזה תחום הם רוצים להיות מעורבים בו, כמה כסף הם יכולים להקדיש לו, כמה זמן, כן? האם זה משהו שהם רוצים לעסוק בו? ביומיום שלהם, או להקים קרן ולתת למישהו אחר לתפעל אותה. זאת אומרת, יש פה הרבה מהלכים. אנחנו הקמנו לאחרונה קרן קשת, שבעצם נותנת את הפלטפורמה הנוחה ביותר היום להם, שוב, מה שקראת לו, המתעשרים החדשים, ללמוד או לשכלל את העשייה שלהם בתחום הזה.
אז יפה, אז את כמעט מרימה לי לחזור למקנזי סקוט, ועכשיו אני קורא לה סקוט ולא נקרא לה יותר בזוס, משתי סיבות. אחד, כי יש פה באמת דוגמה של פילנטרופיה נשית, ואני רוצה לשאול אותך במה זה שונה מפילנטרופיה גברית או פילנטרופיה בכלל, והסיבה השנייה זה שהיא באמת כנראה נותנת את הכסף כמו שנתנו פעם, זאת אומרת היא מזהה איזשהו נושא, איזשהו קרן, איזשהו גוף שפועל, היא נותנת לה את הכסף ותעשו מה שאתם חושבים לנכון, וזה שונה ממה שקרה בדור האחרון, ודאי בעשור האחרון, שפילנטרופים הקימו ארגונים והתייחסו לנתינה שלהם כעסק, הם ביקשו לדעת בדיוק איך הם משתמשים בכסף, הם ביקשו לראות יעדים, הם ביקשו לראות החזר על ההשקעה במרכאות או שלא, כי הם לא לוקחים את הכסף חזרה, אבל שהארגון יתנהל בצורה עסקית וגם הם שלטו על התהליך. והיא לא עושה את זה.
נכון. תראה, יש ערך גדול למה שנקרא פילנטרופיה אסטרטגית, במיוחד אם היא long term, כן, ומתמודדת עם בעיות מורכבות שדורשות שיתופי פעולה. מקנזי סקוט נוקטת כאן בגישה אחרת שמאפיינת, אני חושבת, קודם כל את עידן הקורונה, של נתינה יותר מהירה, של יותר כסף לארגונים שמתמודדים עם קשיים בדלת של המוטבים שלהם, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לראות את הצורה הזאת של נתינה שהיא יותר לתשתית, פחות בירוקרטית, פחות נתלית על הגשת דוחות, חוזרת על עצמה או נמשכת גם בישראל לאורך זמן. אנחנו יכולים לדבר על נתינה או פילנטרופיה נשית בשלושה רבדים. הרובד האחד הוא באמת המאפיינים של הנתינה הזאת, כשאנחנו רואים ברקע שבעשור הקרוב נשים או ירשו או ירוויחו ויהיו בעלות של הון מאוד ניכר, מדברים על סדרי גודל של 60 ביליון דולר, כן?
בעולם.
אז נשים, בעולם, כמובן. אז נשים פועלות בצורה שהיא יותר שיתופית, כלומר יותר שותפיות. וכמו מקנזי סקוט, עושות יותר דיו דיליג'נס על הארגונים, תוך כדי היכרות עם האנשים שמפעילים את הארגונים שלהם, אבל אחר כך לעומת זאת מעניקות יותר חופש פעולה ויותר אמון, ונשארות שם לאורך הזמן עם הנתינה שלהם. לנתינה, לפילנטרופיה נשית, יש עוד שני רבדים. אנחנו קודם כל מדברים על נתינה לניח, למטרות או נשיות, או לקידום נשים, או למטרות פמיניסטיות, אם יורשה לי להגיד, שאנחנו רואים גם במחקרים בארצות הברית, וגם במחקר חדש בישראל, שנעשה על ידי המרכז לחקר פילנטרופיה וחברה אזרחית, דווקא באוניברסיטה העברית, היקפי נתינה קטנים מאוד לתחומים פמיניסטיים, פחות מאחוז אחד מכלל התרומות בישראל הולכים לארגונים שמוגדרים כארגונים שמקדמים נשים. ולעומת זאת, הרובד השלישי הוא רובד של נתינה בהדשה מגדרית. זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו עושים בספורט, בתרבות, בהגנה על הסביבה, יכולה להיטיב עם נשים, אנחנו צריכים להסתכל על איך לגרום לזה לקרות. האם כשאנחנו תורמים לאנשים עם מוגבלויות, אנחנו שמים לב על היחס בין גברים לנשים שאנחנו עוזרים להם, או כשאנחנו תורמים לקשישים למשל, או כשאנחנו תורמים למוסדות תרבות, האם אנחנו דואגים לוודא שמספר האומניות שמציגות לא קטן ממספר האומנים שמציגים. כלומר, יש פה כמה רבדים שמקנזי סקוט מעוררת את המחשבה עליהם.
טוב, אז נקרא למי שיכול לתרום, ותודה בינתיים, גליה פייט.
תודה, איתן, שיהיה המשך יום נעים.
שלום לעומרי זרחוביץ'.
אלן.
כתב ההייטק שלנו, אנחנו מדברים לא מעט על אינטל, ואתמול בלילה, בשעת לילה מאוחרת, היא מודיעה שהיא כנראה במהלך 2022, בשנה הבאה, תנפיק את מובילאי הישראלית, חברה שהיא רכשה בעצם לפני 4 שנים, בעסקה הגדולה ביותר מעולם אז של הייטק ישראלי. למה היא עושה את הדבר הזה?
אז ככה, קודם כל היא קנתה את מובילאי בעסקה מאוד די מפתיעה. אינטל חיפשה את עצמה באותם ימים, בעצם אחרי שפספסה את שוק המובייל, היא החליטה שהיא יורה לכל הכיוונים, לוידאו, לרחפנים וכו', וקונה את, את מובילאי. ובעצם מאז התחילו כל מיני סימני שאלה, האם יש סינרגיה, האם באמת מובילאי צריכה להיות חלק מאינטל או שצריך לפצל אותה. ולפני כמה חודשים, בפברואר, נכנס לאינטל מנכ״ל חדש, שהחליט למקד את הפעילות. אינטל בעצם מחפשת את עצמה, היא בשוק תחרותי והיא כבר לא מובילה בו. והוא החליט למקד את כל הפעילויות, ואחד מהצעדים שהוא עשה זה להפוך, הוא רוצה להנפיק את מובילאי.
אז מה אתה אומר? שבעצם הם מחליטים שתחום הרכב אין לו צורך להיות בתוך החברה עצמה ועדיף להוציא אותו החוצה?
יש לכל איזה כך כל מיני סיבות. הראשונה כן, זה לא תחום הליבה של אינטל, של ייצור, שבבים, ושוק הרכב האוטונומי הוא לא התחום שלה, והיא רוצה להתפקס ולהתמקד ביצירת שבבים, בטכנולוגיות יותר חדשניות, שפעם היא הייתה מובילה, מובילה בזה, והיום יש את TSMC הטיוואנית שיותר טובה, ובתחום החוות השרתים והבינה המלאכותית NVIDIA שולטת, ואינטל בעצם רוצה להתפקס. מובילאי, זה נכון, היא עומדת לקראת פיילוטים, כבר יש לה רכב אוטונומי, הוא נוסע באיזשהו פיילוט, והוא ברמה מתקדמת, אבל לא מספיק בטוח כדי לנסוע בכל הכבישים, כמו כל הרכבים האוטונומיים, בעצם עדיף להשאיר אותו בכל מיני מקומות מוכרים, וגם מבחינה רגולטורית, הם החליטו שעדיף להתקדם דרך רובוטקסי, שזה מוניות. ואז זה מצב שמובילאי בעצם, היא גם, מובילאי קנתה את מובית, גם אפליקציה ישראלית שהרבה משתמשים בה, של תחבורה ציבורית, והרעיון של מובילאי היא שאתה פשוט תוכל להזמין מונית מהאפליקציה, וזה בעצם יספקו לך גם את השירות מוניות, on demand. ואז אתה שואל את עצמך, מה הקשר בין אינטל, שחברת שבבים שמייצרת וכו', לחברה שבעצם עושה B2C, שמציעה שירות של תחבורה ציבורית. כל שעבר הזמן הייתה עוד ועוד התרחקות. לכך נכנס גם סוגיה אחרת של אינטל. אינטל נסחרת, המניה שלה ממש מדשדשת. בשנה האחרונה היא לא עלתה בכלל, בחמש שנים האחרונות היא עלתה ב-40-45%, ויש ערך, מובילאי, לפי הערכות שפורסמו בוול סטריט ג'ורנל, אפשר להנפיק אותה ב-$50 מיליארד ויותר. בואו ניקח את זה לצורך הדיון, כי אנחנו לא באמת יודעים.
לא, אבל בואו ניקח את המספר הזה, ואנחנו יודעים, תכף תספר לנו קצת על המספרים הפיננסיים של מובילאי. אומנם לא מדווחת בצורה שוטפת, אבל כמה הכנסות יש לה בשנה? האם היא רווחית?
למובילאי יש $1.3 מיליארד הכנסות ב-2021. זה פי שתיים ממה שהיה לפני 3 שנים, שזו קפיצה מאוד יפה. וגם היה שם שנת קורונה שתכלס דשדשה, כאילו ב-2020 היא צמחה ממש מעט. הרווחים שלה לא ידועים, היא הייתה בעבר חברה, כשהיא נמכרה ב-2017 הייתה חברה רווחית, וסביר להניח שהיא גם היום בגדול רווחית, וכל הרווחים שלה אבל הולכים, בעצם יש לה את הפעילות, כמו שאמרת, מערכת עזר לנהג, שהיא מממנת את הפיתוח של הרכב האוטונומי. אז זה, לא יודעים להגיד רווחית, אבל היא לוקחת את הכסף ומשתמשת בו לפיתוח, ובעצם היום אתה בעצמך הריינת בחודש אפריל, אם אני לא טועה, את
נכון.
פרופסור אמנון שעשוב, ושאלת אותו על השובעים בשוק, והוא אמר לך שהשובעים גבוהים וזאת מהפכה, הוא הצדיק את השובעים, אבל השובעים בשוק גבוהים, ומוביל היום עם כל גם הטכנולוגיה וגם הבאזוורדס וגם השובעים הגבוהים יכולה להיות שווה הרבה מאוד, הם מעריכים 50 מיליארד, זה גם יכול להיות יותר, יכול להיות שיתגיע לשוק ותקפות, אינטל חשוב להגיד, תישאר בעלת השליטה, היא לא מוכרת את המניות, היא לא מחלקת אותם, היא תישאר, בטח תחזיק, אני יכול לשאר 70-80%, זה אפשר למובילאי לגייס בחוץ 10-15 מיליארד דולר, ומה שאינטל מקווה זה שזה גם יציף ערך, שהשווי של אינטל שהיום הוא $200 מיליארד, שזה נמוך בשבילה, שהשווי שלה יגדל מזה שיראו, יש לה נכס, יש לה 70% ממובילאי, ומובילאי שווה
פתאום, וחלום, וחלום של שחקן מרכזי, או פחות שחקן שעל המגרש של הרכב בכלל, והרכב האוטונומי בפרט, שכל החברות בתחום הזה, שהונפקו בבורסה, חלקם באמצעות כל מיני ספקים והנפקות יותר אקזוטיות, נהנות לפחות עד היום, באופן כללי, בוא נגיד, מהייפ די גבוה ומשווים די גבוהים, גם שאת המספרים שאתה עכשיו ציינת, מיליארד שלוש על שווי של 50, זה עדיין פי 30 מהמחירות, זאת אומרת, זה בצד הגבוה של ההייטק, פי 30 מהמחירות השנתיות. במונחי ערך חברה.
אגב, צריך להגיד גם, כל התוכנית הזאת מסויגת בזה שבאמת השוק ימשיך להיות חזק, אנחנו מדברים על עוד חצי שנה נגיד, יכולים לקרות דברים, כבר אנחנו קצת רואים אוויר יוצא, יכול לקרות שזה לא יקרה. ויש עוד נקודה מעניינת, אני חושב, של האם זה טוב למובילאי, כי עד עכשיו דיברנו על האם זה טוב לאינטל. ובעצם מובילאי היא סוג של שחקן משני כאן, נכון? היא השחקן הזוטר.
בוודאי, היא גם השחקן הישראלי, יש בניין שלם, קמפוס שלם בירושלים, היא בעצם מעניינת אותנו לא פחות מאינטל.
נכון, אבל בהחלטה של אינטל, מובילאי הייתה שחקן, הם לא, בטח לא רצו לפגוע בה ויש להם אחוזים בה וזה, אבל היא כן שחקן משני, ואז היא שאלה, מצד אחד יש לה את הכיסים, היום יש לה את הכיסים העמוקים של אינטל, ופתאום יש כל מיני צוותים של אינטל שמפתחים דברים עבור מובילאי, ומבחינת העלויות והצורך לתת דין וחשבון לבעל מניות אחד ולא לתת לבעלי מניות מהציבור. מצד שני יכול להיות שזה מקד את מובילאי. הייתי צריך לתת דין וחשבון, אז זה גם יגרום לה להיות יותר יעילה וטובה ולהגיע ליעד יותר מהר.
כן, תאמר לי בעצם, אם באמת ההנפקה הזאת תתבצע בשנה הבאה, שהיא די קרובה, אתה יודע, אנחנו כבר דצמבר 2021, והיא תקבל ערך קרוב למספרים שמדברים עליהם, זה לא משנה כרגע אם זה 40, 50 או 60 מיליארד דולר, למעשה החברה הזאת תהפוך ל... לחברה הישראלית הכי גדולה מעולם, ובוודאי בעת הזו. פעם היה לנו את טבע, אחר כך היה לנו רגע עם צ'ק פוינט, וסולר אג' תפסה את הפסגה לשנייה, ומנדי, אבל כולם ברמה של, בוא נגיד, בין 15 ל-20 מיליארד דולר, פתאום תבוא חברה של 40 מיליארד דולר, היא תהיה המלכה הישראלית.
אני מניח שצריך לשאול מה זה חברה ישראלית. מצד אחד יש לה מנכ״ל ישראלי, רוב העובדים שלה בארץ, טכנולוגיה ישראלית, מהאוניברסיטה העברית וכו וכו וכו. מצד שני, אם היא תהיה בבעלות זרה באופן מוחלט, כאילו 80% אינטל ועוד וכו, אז...
לא, אבל מה ההבדל היום עם התחרות? טבע, רוב בעלי המניות מפוזרים בארצות הברית. צ'ק פוינט בשלב הזה, רוב המניות מפוזרים בארצות הברית. זה בעצם הגורל של חברה שהתחילה כחברה ישראלית. מרגע שהיא מנפיקה בבורסה בארצות הברית ועוברות כמה שנים, אז המניות מתפזרות בקרב משקיעים פיננסיים למעשה.
נכון. בכל זאת דיון, גם צריך להבין שמובילאי תהיה חברה קצת שונה, חברה שהיא בבעלות 80%, אנחנו מכירים את זה אמנם בארץ מכל מיני בעלי שליטה וכו', אבל בארצות הברית זה מאוד לא נהוג, כי החברות גדולות בדרך כלל, וזה קורה בדרך כלל באמת עם כל מיני פיצולים וספינופים וכאלה. מעניין לראות את מובילאי מתנהגת וכמה אתה יכול להתנתק מאינטל, או יש פה איזה גבול דק.
טוב, אנחנו נחיה ונראה, אבל בכל אופן, אם חשבנו שאנחנו כבר מפסיקים לדבר על מובילאי ומדברים רק על אינטל, אז כנראה שהגלגל חוזר אחורה, והשם מובילאי יחזור לככב במידה מסוימת בשיח הציבורי, בטח אם היא תהיה החברה הישראלית הכי גדולה מעולם.
בוודאי.
תודה רבה, עמרי זרחוביץ'.
תודה רבה.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן.
כתב שוק ההון וכתב שוק הביטוח, אתה יודע, הכותרת שלך מלפני כמה ימים על הרווחים האדירים של חברות הביטוח, כל חברות הביטוח בישראל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, כמה וכמה אנשים דיברו איתי, אנשים שבדרך כלל לא קוראים כל כותרת בעמודים הכלכליים, אבל איכשהו זה תפס להם את העין ומצאו בזה עניין רב. אבל עכשיו אתה עושה איזשהו תרגיל, ואתה נובר קצת בעומק הדוחות האלה, ואתה אומר שלמרות הרווחים המאוד גדולים הללו, כשמנקים את הרווחים של שוק ההון, ועליית ניירות ערך בשנה האחרונה, גם אצלהם וגם אצל רבים אחרים, ונכנסים לתחום הביטוח האלמנטרי, הבסיסי, ומסתכלים מה קרה שם, אז רואים שביטוחי הרכב הפסידו הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, חברות הביטוח הפסידו הרבה מאוד נכון. כסף על ביטוחי הרכב.
האמת שזה לא...
למה?
זהו, זהו. הם הפסידו, בואו רק נגיד, המספר הוא בערך 700 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2021, כן? כלומר, זה מספר באמת מאוד מאוד גדול, וזאת הבעיה בדוחות חברות הביטוח. הרווחי ההשקעות מערבלים את המציאות הביטוחית האמיתית, במקרה הזה באמת הסתכלנו על הביטוח האלמנטרי, ולמעשה מה שקרה פה זה, כל הכוכבים הסתדרו לרעת חברות הביטוח. זה התחיל ב-2020, קורונה, לא נוסעים הרבה, פתאום אין תאונות דרכים,
זה טוב
אין
מאוד.
הרוגים, זה מצוין.
אז אין, אין חברות, תאונות, בדיוק. אין לשלם, יפה. אנשים משלמים פרמיה על אוטו שלא נוסע.
בדיוק, אז חברות הביטוח אמרו סבבה, אפשר להוריד את הפרמיות בסדר גודל של 15%, שזה פרוטר מה שיצא, ועדיין נמשיך להרוויח. מה? חזרנו לנסוע, אנחנו לא נהגים כאלה מצטובים במדינת ישראל, מסתבר, חזרו התאונות בכמות הרבה יותר גדולה, תראה רק מה קרה בסוף
יותר
שבוע.
יותר מלפני הקורונה?
כן.
למה?
שאלה מצוינת.
אין תשובה. אין לא, תשובה. מה הם אומרים בחברות? איך הם מסבירים את זה?
הם לא יודעים להסביר את זה. קודם כל אני חושב שמה שקרה, כמות הנסועה גדלה. כלומר, יותר אנשים שיכולים להרשות לעצמם, נוסעים ברכבים. אתה מוזמן לבדוק מה קורה בכביש ירושלים, תל אביב, שיוצא לעשות אותו לא מעט במהלך השבוע. עשרות מכוניות, נהג בודד. מפחדים קצת לנסוע באוטובוסים, יש בעיות של תחבורה ציבורית וכו', מכירים את
אז הצפיפות על הנסועה, אז זה כל אחד מרגיש על בשרו בעצם.
בדיוק, בדיוק. מרגיש על בשרו. התאונות עלו. כתוצאה מזה גם התאונות, ההחמרה בתאונות עצמם, יותר הרוגים, יותר נפצעים. צריך לזכור, חברות הביטוח לוקחות את זה בשקלול שלהם, כי כשהן צריכות לשלם, גם רוצות לראות מה קורה. והחלפים התייקרו, חסרים חלפים בעולם, אז הם התייקרו. אז הכל פתאום הביא למצב שכשאתה מתקן רכב או מפצה בגין תאונה, התשלום של חברת הביטוח הרבה יותר גבוה ממה שהיה קודם. ואני מזכיר לך שהם הורידו את המחירים ב-15%, ועכשיו פתאום מוצאות עצמם באמת בבעיה. עכשיו, רק כדי לסדר לך את המספרים, המקום הכי חמור למעשה בביטוח רכב. כשאתה מנקה משם את ההוצאות, את הרווחי השקעות, אתה מגלה שמפסידות 0.5 מיליארד שקל. כשאתה הולך לביטוח המקיף, מה שנקרא, ומנקה את ההשקעות, הן מפסידות רק 189 מיליון שקל. עכשיו, ברוך שלא אורך זמן...
זה לא כל כך גניבה שנמצאת
גם גניבות, גם גניבות עלו, נכון, גם גניבות עלו.
זה ממש הסיפור של צד ג' וכן הלאה.
לגמרי, צריך לזכור, ביטוח מקיף כולם חייבים לעשות, כן. וזה בלי שדיבר...
לא, ביטוח מקיף לא חייבים לעשות.
סליחה, את הביטוח חובה כולם חייבים לעשות, כן.
חובה, נזכי גוף, אבל זה עם הפול של המדינה ו...
אבל זהו, זה בלי להכניס את ההפסדים של הפול. הפול זה מעבר לזה, ויש שם הפסדים גדולים, קצת קשה עדיין להבין בדיוק כמה הפסדים של הפול. הפול הוא בהחלט גם פול בבעיה. עכשיו, ברור לך שהמצב הזה לא יישאר לאורך זמן. עכשיו, כל עוד יש שנים טובות, ואיך אמר לי בכיר מאוד בחברת הביטוח, אומר שרק השנה הזאת תישאר ככה שלא תיגמר, שלא היה לנו איזה דצמבר נוראי כמו שהיה לפני שנתיים, שבשבועיים הפסדנו רווחים של שנה שלמה, כי אז באמת יהיה פה, יהיה להם בעיה.
אנחנו חזרנו לשוק ההון, זאת אומרת, אתם אומרים...
כן, כן. זה כרגע שומר עלינו.
מקווים שהרווחים יצילו אותם מההפסדים של בדיוק, הביטוח בדיוק. האלמנטרי.
שהעסק הזה יישאר ולא יגיעו גם הפסדים בשוק ההון, אבל בהחלט, בסופו של דבר, איך מישהו אמר, נראה, תראה, אנחנו לא אחרים על הגניבות, אנחנו לא אחרים על תאונות הדרכים, מה נשאר לנו להיות אחרים? אנחנו לא אחרים גם על השעות עבודה במוסך ועל עלות החלפים, מה נשאר לי? רק לעלות הפרמיה.
אז הם יעלו את הפרמיות. זאת אומרת, בעצם אתה אומר שלמעשה הם יטענו שהפרמיות ירדו בגלל הקורונה.
נכון.
שמכוניות הושבתו ונשארו בבית. אני זוכר שהסוכן התקשר אליי ואמר לי... אתה יושב בבית כל היום ועובד מהבית, בוא אני אוריד לך את הפרמיה של...
בדיוק.
של זה. פשוט היו פניות כאלה, אנשים בדיוק. הורידו. זה הסתיים, אנשים חזרו, אז יש בזה איזה סוג של היגיון לחזור לפחות למה שזה היה קודם.
נכון, וצריך לזכור שזה גם הפרמיות הם הרי לשנה.
אז הם יעלו כן. ב-15% או שהם כבר ינצלו ויתענו הלאה ויגידו בוא נעלה ב-30%?
אז פה עכשיו מתחיל המשחק. כמה אתה רוצה להיות תחרותי ולשמור על הלקוחות וכמה אתה רוצה להרוויח. סביר להניח שיהיו כאלה שיצטרכו לעלות ביותר מ-15%, אתה יודע, אם מה שירד ב-15% כדי שיחזור ל-15%,
נכון, עברו שנתיים באמצע, יותר. תחשוב בדיוק. על כמה מכוניות נמכרו ועל כמה בדיוק, אזרחים בדיוק. חדשים קיבלו...
ואנשים קנו, אתה יודע, ביטוחים ישנים במחיר מוזל וזה לוקח שנה, תהיה פה איזושהי התאמת מחיר.
הרבה מאוד צעירים שקיבלו רישיון נהיגה.
אני חייב לציין שסוף סוף הוצאתי את ביתי מיותה נהג צעיר וזוקיתי ב-200 שקל.
כן, זה מאוד יקר העניין
זה,
הזה של,
זה נוראי.
של נהג צעיר.
זה נוראי, זה באמת נוראי.
זה נוראי.
אבל בהחלט, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על עליות בחירים של עשויות להיות כמובן 15-20%, זה כמובן לא יהיה ב-day one, אבל בהחלט כל מי שיבוא לחדש את הפוליסה, פתאום יגלה שהמחיר הוא קצת יותר גבוה ממה שהוא חשב, ופתאום זה קצת יותר.
עד כמה המחירים פה הם מפוקחים במידה מסוימת? זאת אומרת,
המחירים מאוד מפוקחים.
מי בודק, מי ובאיזה מנגנון בודק שלא יהיו פה הגזמות ופתאום... הקפצה של 40% במחירים לכל בדיוק. אורך השוק.
למעשה מי שאחראי על מחירים בתחום הביטוח, זה מפקח על הביטוח. חברת ביטוח לא יכולה לעלות מחיר, שלא באישור של המפקח על הביטוח, הן מגישות לו את הפוליסות, והוא מאשר להם למעשה את המחירים.
אז זה בעצם מסע ומתן בינו לבין המפקח, במידה
ולמעשה,
רבה.
ולמעשה, במצב כזה, הם יראו לו את ההפסדים, המפקח יראה את הדוחות, יבדוק באמת את ההפסדים, הוא... לא תהיה לו, איך נאמר, מבחינה כלכלית, לא יהיו לו הרבה ברירות.
זאת אומרת, אם לא הספיקו העליות מחירים בכל דבר שרק אפשר לחשוב עליו, ממזון דרך פחות או יותר הכל, אז אינפלציה עולמית, אתה אומר, גם הסוף קורונה מחזיר אותנו באיזשהו טוויסט מוזר, גם להתכונן לעליית מחירים בביטוחי הרכב.
לגמרי.
אגב, מה עם ביטוחי אלמנטריים אחרים שאינם רכב? באופן טיפוסי נניח דירה ובית וכן הלאה.
אז באמת מה שקרה בביטוחים האלה, דווקא שם המצב מאוזן פחות או יותר. אל תשכח שבקורונה שוב הייתה, הם נהנו מרווחים מאוד מאוד גבוהים, כי אנשים היו בבית, לא פרצו לאנשים לבתים.
אבל הם לא ממש הורידו
פרמיות. לא, ממש לא. חברות הביטוח לא...
לא היו פרמיות.
לא באו, פשוט הם לא נאלצו לשלם, אתה מבין, הם גבו פרמיות. אתה יודע, תזכור, זה חוזים של שנה, שנתיים, לפעמים אפילו קצת יותר, אתה לא הולך ומיוזמתך אומר, תשמע, בעצם אתה יושב בבית, בוא נוריך את הביטוח דירה.
הם לא עושים את זה.
הם לא עשו את זה, ומרביתנו גם לא עשינו את זה. אז בהחלט נהנו, ואתה יודע, מקווה שהביטחון, באמת, הנקודה היא, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז בואו נזכר במה שאבי ברלי כתב ביום שישי האחרון, על, באמת על, על הבעיות שיש לך בדרום, שחברות הביטוח לא רוצות לבטח שם בגלל הפשיעה הגואה. אז באמת, ביטוח הוא עסק מאוד מורכב, והמדינה צריכה לא רק לפקח, היא גם צריכה לוודא שהיא נותנת קרקע טובה לחברות הביטוח לעבוד מבחינת הביטחון האזרחי, שיפרצו פחות, בטח ובטח בדרום, שלא יהיו פחות תאונות.
יש את פחות פריצות, או שחזרנו לרמה שלפני הקורונה, כי הכל חזרנו?
אני לא יודע את המספר המדויק, אבל נראה לי שאנחנו פחות או יותר, כבר די שכחנו את הקורונה, ואנשים כבר עובדים...
גם הפורצים חזרו, הסתיים להם החלט,
והם
חזרים לעבודה.
גם אתה יודע, בגלל שיש לך עליות בחלפים, עליות מחירים בחלפי הרכב, אז הגנבות בדיוק, אז הגנבות גם גדלו, כי לטובת חלפים.
ועכשיו צריך לפרוץ לתוך הבית בשביל לקחת את המפתחות של הרכב, אז על הדרך אתה כבר לוקח גם את הטלפון שמונח על השולחן, ואז יש לך גם פריצה וגם רכב.
אבל הם מגיעים היום עם פטנט הרבה יותר טוב, הסביר לי את זה קצין משטרה בכיר, הוא אומר, הם מגיעים עם מחשב ומפתח שמקודד למחשב שלהם, פותחים את המכסה מנוע, מתחברים למעשה, פורצים למחשב של הרכב, משתלטים עליו, סוגרים את המכסה מנוע, מניעים עם המפתח שלהם ונוסעים.
אסא ששון, תודה רבה לך.
בכיף, איתן.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, אנחנו נחזור גם מחר, ערכו אותנו והקליטו אותנו, שני אבירם ודן ברומר, תודה שהזנתם, להתראות.